רדיקל, בית לשם שנייה. אני רוצה להזמין אתכם לערב בלי טלפונים במוזיאון תל אביב. רדיקל משתלטת על המוזיאון ביום רביעי, 10/9.
שם במהירות 1.5 להדגיש עד כמה האירוע הזה עשיר בתוכן.
לייט נייט עם ג'רמי פוגל, סיאנס עם מישל פוקו בהנחיית עומר בן יעקב, תמת רטקו בהנחיית עודד בן יהודה, תת המנית עם אלכס פורפור, די ג'י של יער הגול, עמדת צילום של אלה בר, אמבטיה תדרים, מחווה לג'ון ווטרס בהנחיית זוהר אורבך, תת המנית עם יובל פלוטקי, פוקה פסיכדלי בהנחיית דוקטור רן ספיר. בקיצור, אם אתם
יש קוד הנחה?
בטח שיש קוד הנחה. רדיקל, בעברית.
נתראה שם, מפתח יהיה, אני יהיה.
אלי לובה? אלי, תבוא. רדיקל, בית לשם שינוי.
דור, אני חייב להודות במשהו. נמאס לי להפסיד. אני שמאל, פופוליסטי, ועם כל הכבוד, באמת, ברני היה חמוד, הוא היה אחלה, 43% נגד הילרי קלינטון בפריימריז. הפסיד. בסוף, בתור אמריקאי שחוקר תוצאות הברית, איזה ניצחונות יש לי בשנים האחרונות? כלום. והחלטתי שנמאס לי להיות לוזר. ולכן, היום אנחנו נעשה פרק שהוא לא על ארצות הברית. עכשיו, בהתחלה, אמרתי לעצמי, אלי, איך אתה יכול לעשות פרק על מקסיקו? אתה לא מומחה למקסיקו, אתה לא יודע כלום כמעט על מקסיקו. ואז אתה יודע מה נזכרתי בו, דור?
מה?
שאני גבר לבן. ולכן, אני מומחה להכל. ואני יכול לדבר על כל נושא, בצורה. אז שמו חברים, היום אנחנו יוצא מהקמפורט זון קצת, אבל אין מה לעשות. פודקאסט על השמאל הפופוליסטי, לא יכול לא לדבר על הגן עדן השמאל פופוליסטי שנולד לו במקסיקו בשנים האחרונות. אז היום אנחנו מדברים על מקסיקו ופוליטיקה מקסיקנית אנטי-ניאו-ליברלית.
דוקטור אלי קוק, בלי אורחים, בלי שאלות, בלי בולשיט.
אתה רוצה להגיד לי שהולך להיות עכשיו פרק חיובי על מקסיקו? אני, שאתה אומר לי מקסיקו, האימג' הראשון שקופץ לי, זה קופצים עליי באיזה סמטה, מפוצצים אותי מכות ולוקחים לי את הדרכון. זה האימג' שלי על מקסיקו. ברקע, בוריטו, איזה מרגריטה טובה, אבל מקום כאילו ארדקור.
תשמע, אני מבין אותך, והאמת היא שאת הבעיה של הפשיעה במקסיקו, אז גם השמאל הפופוליסטי שבשלטון מאז 2018, אומנם הצליח להוריד, אבל לא מספיק. אתה צודק, יש בעיה, זה קשור גם לקרטלים של סמים במקסיקו, יש בעיה של פשיעה, וטוב שאתה מזכיר את זה בתחילת הפרק, כי אני פחות ידבר על זה היום. זה מזכיר לי אגב ציטוט מאוד מפורסם של איזה דיקטטור מקסיקני פעם, שהוא אמר על מקסיקו, שזה מקסיקו המסכנה, רחוקה מאלוהים, אבל קרובה לארצות הברית. והכוונה היא בעצם שבגלל שמקסיקו היא כאילו בבק יארד של ארצות הברית, אז ברור שזה לא הסיבה היחידה שיש פשיעה וקרטלי סמים, אבל בסופו של דבר, הסיבה שהמון אנשים, אתה יודע, נהרגים או נחטפים אפילו במקסיקו, זה בגלל קרטלי הסמים, והקרטלי הסמים אלה שם, כי הם בעצם אלו שמעבירים, כמו שראינו בברייקינג בד, בכל מיני תוכניות הרלת, הם אלו שמעבירים את הסמים, בין אם זה מת' ובין אם זה קוקאין, ובין אם זה פנטניל, ובין אם זה אופיאטים, לארצות הברית. אז להיות ממש ליד ארצות הברית, יש לו גם יתרונות, צריך להגיד, אבל יש פה גם הרבה חסרונות, וזה בעיה שבאמת לא נפתרה, לא נפתרה. אבל, כשאני מסתכל עכשיו על מקסיקו, ואני רואה את קלאודיה שיינבאום, יהודיה טובה, פרופסורית להנדסה ואנרגיה ואקלים, והיא הנשיאה של מקסיקו, ויש לה אחוזי תמיכה של 85%. זה מספרים שאנחנו לא רואים בשום מקום בעולם, לא בימין ולא בשמאל. והיא שמאל, פופוליסטי, לא מתנצל, שהצליח לשנות לחלוטין את הפוליטיקה המקסיקנית, ולהביא את השמאל חזרה לשלטון, והדבר הזה, מה אני אגיד לך, לא רק שהוא נותן בי המון השראה, והיה לי כיף לחקור את הפרק הזה, אבל אני חושב שיש פה לקחים גם לחברה הישראלית. ברור שהבעיות במקסיקו הן לא בעיות של ישראל, והחברה המקסיקנית היא לא החברה הישראלית, ולא כל דבר שאני אגיד פה אפשר פשוט לעשות לה copy-paste לחברה הישראלית, אבל וואלה, תקשיב, אני יצאתי מפה, מהפרק הזה, אחרי שעשיתי מחקר עליו, יש לי, גם לי, באופן אישי, בתור מישהו שיש לו נטייה קצת יותר מדי אמריקאית, וגם לדעתי לחברה הישראלית, יש להם המון ללמוד, מפלגת מורנה, שאותה מפלגה שמאל פופוליסטית, שהשתלטה על מקסיקו בשנים האחרונות.
אפשר אחת ולתמיד, אני יודע, אנחנו כבר איזה 15 פרקים ביחד, אבל בעצם עוד לא הסברת לי לעומק מה זה אומר שמאל פופוליסטי.
שאלת השאלות. אז קודם כל, אני אגיד לך משהו. בתור היסטוריון, הלקח שלי הוא תמיד, show don't tell. מה זה אומר show don't tell? אני מקווה שעד סוף הפרק הזה, אתה תבין דרך הדוגמה של מקסיקו, למה אני מתכוון שאני אומר שמאל פופוליסטי. אבל אם כבר שאלת, אני אגיד ששמאל פופוליסטי, ופה אני חייב לתת שאוט-אוט לחברי הטוב רונן מנדלקרן, כשרונן, שהוא חוקר מדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, הרבה פעמים אומר לי, אלי, השמאל הפופוליסטי שאתה מדבר עליו, זה פשוט סוציאליזם, זה סוציאל-דמוקרטיה, מה ההבדל? וקודם כל צריך להגיד, יש חפיפה מאוד משמעותית בין דעות שמאל סוציאליסטיות לדעות פופוליסטיות. אבל כשאני משתמש במילה פופוליזם, ופה צריך להגיד, המילה פופוליזם היא מילה אמריקאית שצמחה בצפון אמריקה, ואנחנו נעשה על זה פרקים במאה ה-19, של עיקרים פשוטים ועניים, שאומרים, נמאס לנו שההון שולט בחיים שלנו, נמאס לנו שהאליטות העשירות, הבנקים הרבה פעמים, יש לזה צד גם פיננסי, נמאס לנו שהם בעצם שולטים בחיים שלנו. ואני חושב שדבר ראשון שאני מדבר על פופוליזם, ופה אגב, בגלל זה זה גם לפעמים מתאים לפופוליזם ימני, אבל פופוליזם שמאלני זה תנועה פוליטית, שהיא קודם כל תנועה מלמטה של העם, זה משהו עממי, זה משהו לא מתנשא, זה משהו לא אליטיסטי, זה לא משהו שבכך הוא של טכנוקרטים מומחים, אלא של ציבור הגדול שאתה סומך עליהם, גם על העניים, שהם ידעו מה לעשות בזמן הנכון, ולכן אתה שם את הכוח הפוליטי בידיים שלהם, אבל גם זה הבנה שאתה חייב להיכנס באליטות העשירות, בהון ובכוח הפוליטי, הקפיטליסטי שהשתלט על חיינו. זה בגדול הסיפור הפופוליסטי. עכשיו תגיד, אלי, זה סוציאליזם. אז אני חושב שבפרק הזה אנחנו נראה שיש דברים שהם עושים במקסיקו, שברור שאפשר פשוט לקרוא לזה סוציאליזם. אבל משהו ב... קודם כל במסגור של זה. הם לא משתמשים במילה סוציאליזם, הם לא משתמשים בזה, הם מתרחק נראה לי מהמורשת, בוא נודה, הכושלת בהרבה מקומות בעולם, סביב הסוציאליזם, במיוחד במזרח אירופה וברוסיה הסובייטית וקומוניזם וכו'. אז זה דבר אחד. אבל דבר שני, אני גם מרגיש שיש פה איזשהו הבדלים לפעמים במדיניות, אבל גם בטון. שוב, דווקא בשביל זה, אני רוצה שפשוט הפרק הזה ינסה חלקית לענות על השאלה הזאת, זה לא שאלה שאני הולך פשוט לתת בה בשלוף. הנה, שני משפטים על מה זה שמאל פופוליסטי, כי גם שנעשה את הפרק על הפופוליסטים בארצות הברית, ויש לי עוד הרבה פרקים שאני רוצה לעשות, אני רוצה בסוף שתרגישו את הווייב של שמאל פופוליסטי, כי בסוף זה וייב הרבה פעמים, וזה וייב שאגב, התחברנו אליו גם קצת בפרקים האחרונים, במובן הזה של להיות פופוליסט, זה גם לפעמים לבקר את הליברלי, אוקיי? זה לא ליברליזם תמיד, אוקיי? וכשנדבר פה בסוף הפרק הזה, על נושאים שאולי חלק מהשומעים שלי ירגישו חוסר נחות, שאני מדבר פה על השינויים במערכת המשפט, שהשמאל הפופוליסטי עשתה במקסיקו, ושאנחנו נדבר בכלל על היחס שלו לפעמים לשאלות של כמה איזונים ובלמים צריך, כמה גופים עצמאיים צריך, כמה פעמים צריך לחסום את הרצון של הרוב, אתם תראו בהחלט שיש מתח אמיתי בין הפופוליזם לבין הליברליזם. דבר אחרון, אני רק אגיד על זה, זה כשאני מדבר על ימין פופוליסטי, שאם שמים לב, אני בדרך כלל לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אני חושב שהימין הפופוליסטי הוא פופוליזם פייק. כלומר, הוא לא הפופוליזם באמת שצומח מלמטה, זה פופוליזם של דונלד טראמפ, שמקיף את עצמו עם האנשים הכי עשירים בעולם, משחק אותה co-splaying, איזה איש עממי, אבל בסוף הוא האיש מיליארדר וכו'. אז גם פה אני אזרוק את זה. אז זרקתי הרבה דברים, האמת היא לא התכוונתי להיכנס לנושא כל כך מורכב בהתחלת הפרק, אבל דור כמו תמיד, אתה עוזר לי מאוד ככה לכוון, תמיד לדבר גם בגובה העיניים, להיות פופוליסט, זה לדבר בגובה העיניים, להגיד דברים פשוטים, לא להשתמש בכל מיני מושגים של איזמים וכולי, או כל מיני קטגוריות, זה, אלא לדבר לאנשים דוגרי, ולהגיד להם, who's fucking them and why, ומה אפשר לעשות בעניין הזה, ואף אחד, בשנים האחרונות, לא עושה את זה יותר ממפלגת מורנה, וקלאודיה שיינבוים, ולפניה, מי שבעצם התחיל את כל המהפכה הזאת, בחור בשם אנדרס מנואל לופז אופרדור, אמלו, בקיצור, כולם קוראים לו אמלו, שהוא בעצם מתחיל את המהפכה הזאת ב-2018. אז אנחנו נתחיל איתו, נעבור אליה, וקדימה בוא ניכנס להשתלטות של השמאל הפופוליסטי על מקסיקו.
סלח לי, אבל יש לי עוד שאלה, ואני מקווה שזה לא ירחיק אותך.
בואי.
איך אתה מסביר את זה, שכל הזמן מדברים על עליית הימין, וש... ביבי זה גם כי טראמפ, וטראמפ היא גם, כאילו זה פשוט תופעה שקורית בעולם. בתוך הקשר רחב, השמאל מצליח להרים את הראש במדינה ספציפית כל כך.
וואי, אז אם אתגרת אותי עם השאלה הראשונה, השאלה השנייה הרמת אותי להנחתה. כי המסר הכי חשוב שלי בפרק הזה הולך להיות, אם אתם רוצים לנצח את הימין האוטוריטרי, אתם קודם כל צריכים לנצח את הניאו-ליברליזם. כי אם אתם תשלחו מול מועמדים כמו טראמפ וביבי, איזה בנט, או איזה יאיר לפיד, או איזה קמלה הריס, או איזה ביל קלינטון, או איזה ניאו-ליברל שבכיס של ההון, שמדבר בצורה מתנסית, ולא דואג לעניים, ונוטש את מעמד הפועלים, אז אין לכם פאקינג סיכוי מול הימין. ומה שקרה במקסיקו, הסיבה שהימין הקיצוני והימין האוטוריטרי לא עולה במקסיקו, זה בדיוק בגלל שהשמאל הצליח להשתלט על המפלגות היותר, נקרא להם, ליברליות, דמוקרטיות וכולי, ולא השאירו את זה לבעלי הון. ואני, שוב, לא מומחה גדול להיסטוריה של מקסיקו, אבל אני יכול להגיד לך בהחלט, שמאז שנות ה-80, שהיה משבר חוב נוראי במקסיקו, וזה, האמת היא, שווה אולי גם פרק שנדבר יום אחד גם על זה, מקסיקו נכנסה לתקופה ניאו-ליברלית קיצונית, הפרטות מטורפות, קיצצו את מדינת הרווחה, בעלי הון גם מחול וגם מתוך מקסיקו צמחו, האנשים הכי עשירים בעולם, חלקם הם מקסיקנים, למרות שמקסיקו היא לא מדינה מאוד עשירה. כל הדבר הזה, היכולת של השמאל הפופוליסטי במקסיקו לנצח את הניאו-ליברליזם, זה מה שמנע את העלייה של הימין הפופוליסטי. אגב, זה לא המקום היחידי בעולם שזה קורה, צריך להגיד. אם אתה מסתכל על מדינות הסקנדינביות, ששם זה אמנם לא שמאל פופוליסטי, אבל זה בהחלט סוציאל-דמוקרטיה, אז גם שם אנחנו רואים שהימין הקיצוני לא עולה. אז ברור לי שהדרך הכי טובה להילחם בימין הקיצוני האוטוריטרי, זה קודם כל להילחם בניאו-ליברליזם. והסיבה פה זה בעצם מעמד הפועלים. המהפכה שמורנו עשו, זה שהם החזירו עטרה ישנה. ובואו אני אסביר. בעבר, מפלגות שמאל היו המפלגות של מעמד הפועלים. מפלגות שמאל היו המפלגות של העניים, של המסכנים, של החלשים. ימין היה לבעלי הון, ושמאל היה לעובדים. ככה זה תמיד היה, זה היה פאקינג הגדרה של ימין ושמאל. ואם אתם זוכרים את הפרק שלי על הנודיל, אז שם הסברתי איך שבעצם הקואליציה שרוזוולט בונה בנודיל, זה קואליציה קודם כל של מעמד הפועלים. עכשיו זה נכון, שזה לא תמיד רק מעמד הפועלים, ופה אני כן רוצה, אחרי הפרק שעשינו על Love Me על הליברל, שצחקנו קצת הליברלים, להגיד שבהחלט יש במחנה השמאל הפופוליסטי, זה מקום לאנשים שהם שמאל מרכז, אנשים שהם ליברלים, בארצות הברית קראו לזה The Popular Front, החיבור הזה בין אפשר להגיד מעמד הבינוני לבין מעמד הפועלים. ותכף שנדבר על מקסיקו, נראה איך עושים את זה מדהים, את החיבור הזה. אבל זה השלב הראשון, ומה שקרה בשנים האחרונות, כמעט בכל העולם, הוא בטח ובטח במקומות שעלה בו הימין האוטוריטרי, כולל ישראל, זה שכאילו כל המצב התהפך, השמאל הפך להיות ניאו-ליברלים, השמאל הפך להיות העשירים, השמאל הפך להיות האליטות, ומעמד הפועלים כבר לא מצא בית במפלגות השמאל, ולכן הוא אומר, טוב, לאן אני אלך? טוב, אני אלך לימין, התיאוריות הקונספירציה, לשנאה, לגזענות, לזה, כי אין לי בית אחר. זה מה שמושך אנשים לבן גביר, זה מה שמושך אנשים ל... והסיכוי היחידי להחזיר את האנשים האלה לשמאל, זה לדבר בשמאל כלכלי, שמאל פופוליסטי, בדיוק כמו המפלגה מורנו והפופוליסטים במקסיקו עושים. אתה יודע מה המסר שלהם, מה כאילו המוטו שלהם? Por el bien todos, primero los pobres. כדי שיהיה טוב לכולם, קודם צריך להיות טוב לעניים. הם שמים את העניים במוקד, אוקיי? לא כמו הממשלת השינוי שלנו שקיבלנו, שבקושי שרדה שנה, שלא דיברו אפילו פעם אחת לעתי על עניים, ולא ניסו בכלל להחזיר חלק ממעמד הפועלים הישראלי לצד השני, אותו דבר לא עם הילרי קלינטון, ואני יודע שהיום זה נראה קשה. זה קשה, אתה אומר, אלי, השבטיות היא כל כך חזקה, איך נחזיר את הביביסטים האלה, ואיך נחזיר... תקשיבו, המצב הכלכלי של אנשים עניים הוא לא טוב, that's why they're fucking poor. ואם יהיה מישהו, זה כסף על הפאקינג רצפה, אם רק יהיה מישהו שידבר על הנושאים האלה קודם כל, אגב, זה גם היה המסר של זורן ממדני שעשינו לה פרק, אם מישהו ידבר על הדברים האלה, אבל בעיקר על הדברים האלה, והתמקד בדברים האלה, ויעשה את זה גם עם טוויסט פופוליסטי, הנה, אביא לך עוד דוגמה, אוקיי? אמלו שלנו, שהוא, עכשיו נדבר קצת על אותו לופז אברדור, שהקים את המפלגה מורנו, שבעצם מנצחת ב-2018 את הבחירות במקסיקו, ואז הוא פורש, וב-2024 המחליפה שלו, קלאודיה שיינבאום, שוב מנצחת, אוקיי? אז בעצם אנחנו נמצאים בתקופה שכבר 7 שנים שהשמאל הפופוליסטי הזה שולט במקסיקו. כשהוא עלה לשלטון בהתחלה, אמלו הזה, אז אחד הדברים שהוא היה עושה, זה הוא היה מדבר על הפיפיז נגד המצ'וצ'ונס, והפיפיז זה, זה בעצם השירים. זה כאילו, הוא כאילו צוחק קצת על השירים, אוקיי? קצת צינת השירים, שוב, אני לא מדבר פה על אנשים שהם כזה, אתה יודע, גרים במרכז תל אביב, לא, מדבר פה על המיליארדרים, אני מדבר פה על המיליונרים, מדבר פה על האליטות, התכונות וכו', והוא בעצם כזה, פיפי זה כזה, צוחק עליהם קצת, ולעומת זאת, המצ'ו צ'ונס, אתה יכול לשמוע את זה, זה ה, אתה יודע, זה העם, אוקיי? כלומר, כן, יש פה מהלך פופוליסטי של העם מול האליטות, נכון, אבל זה לא מהלך פופוליסטי של העם מול האליטות, כמו שהימין עושה, שעם כל הכבוד זה בולשיט, כי אנחנו יודעים שביבי הוא הכי כאילו אליטה שיש, אלא זה פופוליזם אמיתי, שיכול באמת גם לדבר למעמד הבינוני, ואם אנחנו מסתכלים על הפופולריות של מורנו היום, אז זה חד משמעית, מי אוהב אותם, אוקיי? קודם כל העניים, הם הצליחו להחזיר את העניים ואת מעמד הפועלים למפלגות שמאל. זה הישג אדיר שאנחנו לא רואים בשום מדינה אחרת כמעט בעולם היום, שמעמד הפועלים מצביע למפלגה שהאינטרסים הכלכליים שלה הם האינטרסים של מעמד הפועלים והעניים. אבל זה לא רק הם, זה גברים וגם נשים. צריך להגיד באופן מפתיע, קלאודיה שיינבוים, אם יותר גברים הצביעו לה מאשר נשים, 62% מהגברים, 56% מהנשים. אבל זה גם מעמד הביניים, גם מעמד הביניים מאוד מתחבר, כי גם להם יקר, וגם הם מרגישים שהאוליגרכיה וקומץ קטן של מיליארדרים דרסו אותם והרסו אותם. אז יש בעצם רק קבוצה אחת של אנשים. אמרנו, 85% תמיכה בקלאודיה שיינבוים, מספר מטורף. מה ה-15% שלא אוהבים אותה? בעלי הון. העשירים, האליטות הכלכליות, הם אוכלים סרטים מהדבר הזה, וואי וואי, ואתה רואה כתבות בעיתון כזה, שהם כזה אומרים, אוי לא, כשהיא ניצחה ב-2024, אז הניו יורק טיימס כזה כותב, משקיעים בארצות הברית, אומרים, זה נורא, זה סוף של מקסיקו וכו'. בוא נגיד לך סודו, אוקיי? אם אתה קורא בעיתון שמשקיעים בינלאומיים, לא מרוצים עם השינויים שקורים בתוך המדינה שלך, כנראה שזה הולך לכיוון טוב, כי המשקיעים האלה לא מעניין אותם. מה קורה בתוך המדינה שלך. הם לא צריכים לגור פה, הם לא צריכים פה את התחבורה הציבורית, הם לא צריכים פה את הרחובות הנקיים, הם לא צריכים שיהיה פה חינוך טוב, הם לא צריכים שיהיה פה עתיד, הם לא צריכים כלום. מה שהם מחפשים זה רק דבר אחד, תשואה, אוקיי? והם רוצים שאתה יודע, שלא יהיה הוצאה ציבורית יותר מגדי גדולה, ולא יהיה יותר מדי השקעות במדינת הרווחה, כי יהיה איזה כסף מהכיס שלהם, זה הולך אליך. כלומר, אז דבר ראשון שצריך לזכור תמיד, אם המשקיעים הבינלאומיים מזיעים, יש סיכוי שאתה כבר שם לב, שבטח בטח אם אתה מעמד בינוני או אני, אתם בדרך המלך.
טוב, דבר איתי ג'וס, מה, יאללה. מחלקים כסף?
אוף,
מה, מה, מה קורה? איך וואי. זה להיות, איך זה לגור שם בעיר הגדולה? מה, מה אתה מקבל?
זה בדיוק מה שרציתי שתשאל, we're really vibing today. עשיתי רשימה, אוקיי? אני לא אדבר על הכל, אני לא מוכן למקסיקו, אז בואו נתחיל. אסרו על עובדי קבלן, אין יותר עובדי קבלן. אתה עובד במקום עבודה, אתה עובד במקום הזה, הוא צריך לשלם לך, בלי כל הניצול הציני הזה, כמו שאנחנו רואים גם בארץ, של עובדי קבלן שמרגישים גרושים, מרוויחים גרושים וכו'. אני חושב שזה מעולה. אחד הדברים שאני תמיד מדבר על ההרצאות שלי, ההרצאות הברית, אני אומר, שאם אתה נכנס למפעל של פורד בשנות ה-60, מי שניקע את השירותים, היה עובד של פורד, והיה לו כל התנאי עבודה של עובד של פורד. ולעומת זאת, אם אתה נכנס, נגיד, לשירותים של אפל היום בסיליקון ואלי, מי שמנקה את השירותים, זה עובד קבלן שמרוויח שכר מינימום, כי אפל על הזין שלהם שהם ידאגו לבן אדם הזה. אז הנה, אין יותר עובדי קבלן. בכלל, הרבה מהעיסוק שלהם זה נושא של מעסיקים. הם חיזקו מאוד את האיגודי עובדים. העבירו חוק שמאפשר יותר קל להתאגד עם כל מיני שיטות יותר שמעודדות איגודים. אחד הבעיות הרבה פעמים שיש הצבעה לאיגודי עובדים, זה שאם זה לא הצבעה סודית, אז המעסיקים רואים. המעסיקים רואים אם הצבעת בעד או נגד האיגוד, ואז יכולים להניש אותך. למשל, הם דואגו לזה שזה יהיה הצבעה סודית. עוד דבר נורא חשוב, שגם מאוד רלוונטי לישראל, אוקיי? מי שלא יודע, אחת הסיבות שמדברים לפעמים בישראל, אגב, גם באמריקה זה ככה, שאין מספיק כסף בביטוח לאומי, והקרן של ביטוח לאומי הולך ונגמר, ולא יהיה כסף לפנסיות שלנו. חברים, דבר כזה לא קורה, פשוט קורה, אוקיי? היה פה החלטות פוליטיות להוריד את הכמות שהמעסיקים צריכים לשלם כל פעם שמכניסים כסף לקופה של הביטוח לאומי. גם במקסיקו זה קרה, והנה, העלו את המיסוי על מעסיקים, כדי להגדיל את הביטוח הלאומי, וגם בגלל שאין עובדי קבלן, הרבה אנשים שפעם לא היה להם בכלל פנסיה במקסיקו, והיו מתים כעניים מרודים, עכשיו יהיה להם איזושהי קצבת זקנה שהם יוכלו להזדקן בכבוד. הם העלו בצורה פסיכית את השכר מינימום. אני חושב שהכפילו את השכר מינימום בזה, ולא רק שהכפילו אותו, הצמידו אותו למדד, שזה נגיד משהו שבארצות הברית צריך לעשות דחוף. שכר מינימום בארצות הברית לא עלה מאז 2007, זה הזיה, והוא גם לא צמוד למדד. אתה יודע, השכר מינימום היום בארצות הברית הוא 7.5 דולר, זה פשוט הזיה, זה ככה כבר 20 שנה. אז הנה, דאגו לזה שהעניים יקבלו שכר מינימום יותר גבוה. הגדילו את ההוצאה לרווחה, הכניסו את הנושא של הרווחה לחוקה המקסיקנית, כדי שיהיה נרטיב אחר, במקום שזה יהיה, אתה יודע, charity, במקום שזה יהיה, אוי, אתה מסכן, הנה, קח קצת כסף, קח קצת קצבאות, ואז זה עושה סטיגמה של, אוי, אני צריך לקבל כסף, כי אני לא... לא, הפכו את זה לזכות. זה הזכות שלך. הזכות שלך להתקיים בכבוד. דיברנו על זה קצת, נראה לי, בפרק על הליברליזם החדש של רוזוולט, שליברליזם לא יכול להיות רק זכויות של, אתה יודע, מותר לי לעשות מה שבא לי. זה יכול, צריך להיות גם מגיע לי את הבסיס הזה של חיים בכבוד. עוד דבר שהוא מאוד מעניין לישראל, הם שינו את ההגדרות של הקצבאות רווחה, הפכו אותם לאוניברסליות, אוקיי? בדרך כלל בעידן ניו-ליברלי, ואומרים את זה מאוד באוצר של ישראל, אומרים, פתאום אכפת למעניים, פתאום אכפת למי שוויון, ואומרים, רגע, למה כולם צריכים לקבל קצבה? בואו ניתן רק לעניים. ואז מה שזה יוצר זה בלגן בירוקרטי, שבו אתה צריך למלא תפסים, להוכיח כל הזמן שאתה מסכן ומגיע לך דברים. ויש מלא מחקרים, גם בארצות הברית וגם בעולם, שמראים מזמן שזה לא עובד טוב, שעדיף שקצבאות, למשל של זקנה או קצבאות של ילדים, יהיו אוניברסליים. אוקיי? למה? כי קודם כל זה אומר שכולם יתמכו בזה, ולא יקצצו את זה, כי זה לא הולך להיות משהו שהוא רק סטיגמה של עניים. אלא כולם מקבלים את זה, וגם מבחינה בירוקרטית הרבה יותר טל לתת משהו אוניברסלי. אגב, מפריע לכם שיש עשירים יותר מעניים? אין בעיה. יש דבר שנקרא מס. אפשר למסות פרוגסיבי, ולכן כל האוצר הזה שאומרים, לא, למה מחלקים? אני זוכר בזמן הקורונה, כעסו על ביבי, הדבר היחידי, ביבי טוב, אי פעם עשה, רצה לחלק כסף לכולם בזמן הקורונה, שבאמת היה צריך. ופתאום כל האוצר ששם זין על אנשים עניים בישראל, ופתאום, אוי, רגע, למה כולם צריכים לקבל את זה? זה פאקינג צביעות, אוקיי? יש לכם, אתם חושבים שעניים לא צריכים, עשירים לא צריכים לקבל את זה? אין בעיה. יש כזה דבר שנקרא מס פרוגרסיבי, תעלו את המיסים.
הרדיקל.
טוב, בית רדיקל, סליחה, אני הולך לגנוב לכם הפעם את הפרסומת, וזה מה שאני כל כך אוהב ברדיקל, שהם ייתנו לי לעשות זה, לא אכפת להם. והפעם הפרסומת היא לא לרדיקל, אלא למפלגה הפופוליסטית בראשותי, שהוקמה אי שם ב-2018. רק תאימה של דברים שהמפלגה הפופוליסטית תעשה בשבילכם, אנחנו נכניס את המגנום לפיקוח מחירים, אנחנו נשים מס יחטות בשביל לממן בריכות ציבוריות בכל שכונה, ואנחנו נצמיד את השכר של מורים לשכר של נערי האוצר. בואו נראה איך הם מרגישים. אז אני מזכיר לכם, תצביעו למפלגה הפופוליסטית. האותיות שלנו על הפתק הן צ'ק, ואני מזכיר לכם, צ'ק בקלפי עכשיו, צ'ק בבית אחר כך. תצביעו פופוליסטית. אם כבר דיברנו על מיסוי על עשירים, אז צריך להגיד שהמפלגה של מורנה לא עלתה בצורה משמעותית את המס על עשירים, שזה דווקא מעניין. זה אולי גם לקח, גם בשבילי, לשמאל הפופוליסטי, הופתעתי. מה שהם כן עשו, זה אכיפה של מס. ובפועל הם הצליחו להגדיל פרק, באיזה 100 או 200 אחוז, את סכומי המס שהעשירים משלמים, בגלל שפשוט לא היה אכיפה, והם כאילו דאגו שזה יקרה, אבל אני מודה, יש פה סיפור מעניין, שהם לא, באופן כללי אני חייב להגיד, שהם לא שמאל שנורא נורא מתמקד בלהגדיל מאוד את ההוגה, כלומר, הרבה מהדברים שתיארתי להם, הם ברור שזה הרחבה, מה שנקרא פיסקלית, הרחבה ציבורית, אבל גם יש פה הרבה דברים, להעלות את השכר מינימום, לחזק את העובדים, שהוא לא בהכרח קשור לתקציב של המדינה. אני אגיד לך עוד משהו, ואנחנו כמעט הגיעים לסוף של הרשימה שלי, אבל היו שם גם דברים שמאוד מזכירים לי את הנודיל האמריקאי, תוכניות ציבוריות גרנדויוזיות כאלה, שגם יכולים להעסיק הרבה אנשים, הם בונים עכשיו רכבת סביב כל האזור של המאיה, אוקיי? מי שדווקא יצא לי להיות באזור קנקון, צ'יצ'ניצה, אזורים מאוד יפים, שם ככה זה האזור ההיסטורי של המאיה, שהוא אחת הציוויליזציות הכי מרשימות בהיסטוריה של האנושות. אז הם הולכים לבנות שם איזו רכבת כזה מהירה, שכולם יוכלו להגיע לאתרים האלה, משהו מגניב כזה, הם הולכים לשתול עצים, הם הולכים לחזק מאוד ככה את התחבורה, את הציבורית ואת התשתיות. אגב, משהו מאוד מפתיע שגיליתי, שהנפט במקסיקו מולעם, אילימו אותו בשנות ה-30, אבל בשנים האחרונות הוא עובר כל מיני תהליכים של הפרטה והחלשה, אז פה אומרים, לא, גם מהלך מאוד פופוליסטי, אומרים, אוצרות הטבע של מקסיקו הם של מקסיקו, אנחנו לא נעשה outsourcing, לא נעשה מיקור חוץ, ואנחנו ניתן לקומץ קטן של תאגידי ענק להשתדל את זה, זה שלנו, ואם כבר דיברתי על מיקור חוץ, וזה נושא נורא חשוב, הם מאוד נגד מיקור חוץ. אם אנחנו מסתכלים למשל על ישראל, על מדינת הרווחה הישראלית, כבר אין מדינת רווחה ישראלית. יש מיקור חוץ, אוקיי? כל דבר זה מכרז שבסוף הולך לאיזשהו תאגיד פרטי ישראלי, והוא זה שמספק הרבה מהשירותי הרווחה בישראל. ויש המון מחקרים בשנים האחרונות שמראים שזה פשוט לא עובד טוב, שזה חרה, והם גם הבינו את המסקנה הזאת, והם עשו המון תהליכים שפשוט אין יותר מיקור חוץ, זה לא העלמה, כי בפועל זה סוג של העלמה, אבל זה בעצם לחזיר לתוך המערכת הממשלתית הפדרלית, או אני מודה, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד במקסיקו, אבל לחזיר למדינה את הכוח לנהל את מדינת הרווחה, ולא פשוט לעשות, להפוך להיות הכסף שמזרים לחברות פרטיות, והם מנהלים את הכל. רשימה די ארוכה, האמת היא, אפילו נגעתי בהכל, סיפור אחרון, רק שאני רוצה לספר, אני חושב שזה סיפור שמסביר בדיוק למה הם מצליחים והם פופולריים. זוכרת האינפלציה שהייתה לנו אחרי הקורונה, מחירים פתאום עלו בכל העולם, האמת היא זה היה קשור בעיקר לקורונה, שבגלל שהיו בעיות של ייצור בסין, ובגלל גם המלחמה באוקראינה ורוסיה ודברים אחרים, אז המחירים עלו כמעט בכל מקום בעולם. ומה שמאוד מעניין זה שחוקרים של מדעי המדינה הראו, שאין כמעט ממשלה ששרדה את האינפלציה הזאת. ג'ו ביידן, למשל, לא שרד את האינפלציה הזאת. אנחנו נעשה פעם פרק על ג'ו ביידן, איש דווקא שהבין המון דברים, ועבר קצת לצד השמאל הפופוליסטי, אבל לא מספיק, ועל זה הוא שילם מחיר כבד. אבל אחת הסיבות העיקריות, אם לא הסיבה, שדונלד טראמפ חזר לשלטון, זה בגלל שלא טיפלו בבעיה של האינפלציה בצורה מהירה מספיק. וככה בכל העולם. אנחנו רואים כמעט בכל העולם, איפה שהיה אינפלציה, המשטר לא שרד. כי אינפלציה זה דבר שפוליטית זה הורג אותך. אוקיי? כשאגב, שאנשים, יש מחקרים שמראים שכשהשכר שלך עולה, אז אתה אומר, זה בזכותי, אני הצלחתי, אני הייתי חכם, אני עבדתי קשה. אבל כשהמחירים עולים בסופר או במקומות אחרים, אז משימים את המדינה. וגם צריך להגיד, גם במקסיקו, הייתה אינפלציה כמו בכל העולם. הייתה אינפלציה אפילו גבוהה. הבעיה היא שבכל העולם, איך ניסו לפתור את הבעיה של האינפלציה? עשו רק דבר אחד, העלו ריביות, אוקיי? אני לא רוצה להיכנס פה, נעשה פרק שלם על מדיניות מוניטרית, ולמה אני נגד הדברים האלה, אבל לעלות ריבית, גם אם זה פותר את הבעיה של האינפלציה, הוא פותר אותה בזה שהוא בעצם פוגע בביקושים, הוא פוגע בכיס של האנשים, הוא בעצם יוצר סוג של מיתון כדי להוריד את המחירים. לעומת זאת, עכשיו צריך להגיד, גם במקסיקו העלו את הריביות, אבל מקסיקו עשו עוד משהו, שכמעט לא עשו בשום מקום אחר בעולם, והם הכניסו לפיקוח מחירים את 24 המוצרים הכי בסיסיים בסל של עניים במקסיקו. היה שם הכל, היה שם טורטיות מתירס, היה שם נייר טואלט, היה שם אוף, שועית, ביצים, בקר, זה כל זה כל הבוריטו שלך, הנה יש לך בוריטו, שהכל זה בוריטו, במחיר מפוקח לגמרי, בזמן שאנחנו אוכלים חרה בסופר, במקסיקו, גם העניים וגם מעמד הבינוני, נהנה מפיקוח מחירים. עכשיו אני יכול להגיד לך, יש לי חברים וחברות טובות, בארצות הברית, כלכלנים וכלכלניות, כמו איזבלה וייבר, שהבאתי אותה לארץ, שהיא תותחית על, שהיא צעקה, שהתחיל משבר האינפלציה בארצות הברית אחרי הקורונה, היא אמרה, חייבים לעשות פיקוח מחירים. וכל הכלכלנים צחקו עליה, וכולם ירדו עליה, וכולם, איזה מטומטמת, איזה, וכמובן היה פה גם עניינים של מגדר וכו'. והנה, הפלא ופלא, מה אנחנו מגלים? שבמדינה שאשכרה עשתה את זה, זה היה פופולרי בטירוף, וזה אולי אחת הסיבות העיקריות, שלא רק שמפלגת מורנו לא קרסה, היא אפילו התחזקה עוד יותר, כי הציבור אומר, הנה, יש מישהו שדואג לי, הנה, יש מישהו שלא מאפשר לסופרים לגזור קופון. אחד הדברים שגילינו בזמן האינפלציה הזאת, שהמחירים עלו קצת, אבל החברות רחבו על הגל הזה, אוקיי? קראו לזה greedflation באנגלית, היו גרידי, ונגיד המחירים עלו ב5%, אבל בסופר, הם כבר ידעו בחדשות, ידעו שאתה מכין את עצמך להעלאת מחירים, אז הם לא עלו ב5%, הם עלו ב10%, אולי יותר, ואנחנו רואים שיא של רווחים בכל מיני חברות בתקופה הזאת של האינפלציה. כלומר, מי ששילם את המחיר זה הצרכן, ומי שירוויח מזה זה ההון. וזה כמובן סיפור שהוא סופר רלוונטי לישראל. ופה צריך להגיד, זה לא היה פתרון ניו-ליברלי, לא אמרו, הדרך לפתור בבעיה זה יותר תחרות בסופרים, שזה בולשיט מוחלט, ואולי נדבר על זה עוד בפרקים אחרים. פשוט פיקוח מחירים. אגב,
היה גם באמריקה, פיקוח מחירים מאוד מוצלח בזמן מלחמת העולם השנייה, ומנע הרבה בעיות של אינפלציה גם אז. כלומר, גם, זה גם משהו שגם באמריקה מעוז הקפיטליזם עשו פעם. כמובן לא בעידן הניו-ליברלי, אבל עשו פעם. עוד שנייה נדבר שוב על הווייבים, וזה חלק מאוד חשוב. אבל יש פה גם מדיניות, יש פה גם פרטים קטנים, יש פה שינוי של החיים. עכשיו, להגיד לכם שהכל טוב במקסיקו? לא, יש עדיין הרבה בעיות במקסיקו, זה לא מקום מושלם. אבל יש סיבה למה 85% מהמקסיקנים היום תומכים בנסיעה שמאל, והסיבה היא שהם סוף סוף מרגישים שמישהו רואה אותם. סוף סוף מרגישים שזה לא קומץ קטן של אליטה מושחתת, שמושכת בכל החוטים וכולי, אלא שיש אנשים, ואנחנו רואים שמקסיקו הפכה להיות אחת המדינות ששואלים שאלות בסקר, כמה אתם סומכים על המדינה שלכם? מקסיקו הפכה להיות ממדינה שבאמת הייתה בתחתית לאחת המדינות הכי גבוהות בשאלה הזאת ב-OECD, שכלומר, באמת מהפכה מטורפת.
נשמע כמו פיירי טייל.
תשמע, אתה יודע, אני לא חושב שזה פיירי טייל, כי אתה יודע, זה לא שדיברתי פה על איזושהי אוטופיה מטורפת, כאילו דיברתי פה על דברים די בסיסיים, ששמאל מדבר עליו כבר שנים, לעלות את השכר מינימום, להפסיק מיקור חוץ, שלא יהיו עובדי קבלן, אתה יודע, לא דיברתי פה על להלאים את כל אמצעי הייצור ולעשות מהפכה מרקסיסטית, ואני חושב שזה נקודה נורא חשובה, שבעידן הניו-ליברלי, דברים שפעם היו common sense, דברים שפעם אמרתי, עשו את זה מפיקוח מחירים, עשו באמריקה בזמן מלחמת העולם השנייה, וגם אחרי שהמלחמה הסתיימה, היו כלכלנים, כל הכלכלנים בארצות הברית כתבו מכתב, שביקשו תשאירו את הפיקוח מחירים, היום בחיים זה לא קורה. קיצור, אני חושב שהניו-ליברליזם, זה משהו גם דיברנו עליו בפודקאסט הזה, מגביל כל כך את הדמיון שלנו, שכל פעם שמישהו עושה משהו קצת מחוץ לתלם, אתה, וואי, זה מטורף, זה, זה לא כזה מטורף, זה דברים די בסיסיים, ווואלה, זה עובד מעולה, וזה עובד מדהים, ואני רק מקווה שיותר ויותר אנשים יבינו את זה. אבל יש גם אתגר פה, והאתגר הוא האוליגרכיה והעשירים. ואחד הדברים הכי חשובים שאמלו, שהוא בעצם בנה את הדבר הזה, שהוא נכנס לשלטון ב-2018, הוא מדליק טלוויזיה, ומה הוא רואה? הוא רואה שכל הערוצים המסחרים במקסיקו, שהם כמובן בדיוק כמו אצלנו בישראל בבעלות של אוליגרכיה, הם כל הזמן מדברים על איך שזה הדבר הכי נורא שקרה, וזה הולך להיות אסון, והכלכלה המקסיקנית תקרוס, וכל ההון יברח, ואנשי עסקים יעזבו, וכל ההפחדות האלה ששומעים כל היום גם בתקשורת הישראלית, כי לא תאמינו, אבל גם התקשורת שאתם צורכים, ממונן על ידי קומץ קטן של אוליגרכים, ומה העם לא עושה בשביל לפתור את הבדיה הבאה? אז אתה אוהב את זה בתור מישהו שבעולם של הקונטנט והפודקאסטים. הוא התחיל דבר שנקרא במקסיקנית, אני מקווה שאני זוכר נכון, מניינרה. מה זה מניינרה? כל בוקר יוטיוב של נשיא מקסיקו פונה ישירות לציבור המקסיקני, בלי מתווכים, בלי תקשורת אליטיסטית מנותקת, בלי אוליגרכיה שמעוות את כל מה שהוא אומר, ופשוט מספר להם מה הוא הולך לעשות, מה התוכניות שלו. אני לצערי הרב לא מדבר ספרדית, אבל אמרו לי שזה כאילו פופוליסטי לפנים, שזה כאילו, אתה יודע, נכנס בעשירים, נכנס באליטות, אבל גם כאילו מדבר בגובה העיניים, מסביר לאנשים מה הוא הולך לעשות. לי זה הכי הזכיר, מי שזוכר את הפרק, כבר דיברנו על זה, את רוזוולט, שהוא היה עושה את ה-fireside chats, הוא היה עושה את השיחות לצד האח ברדיו, שהוא בא, היה מסביר, אני חושב שאמלו קצת יותר פופוליסט, כלומר שרוזוול גם ידע, וגם על זה דיברנו, אבל פשוט מסביר, וזה נהיה ויראלי, זה כאילו נהיה מטורף, כולם מקשיבים למניירות האלה, כולם בעצם עוקפים, הוא הצליח להשתמש סוף סוף לאינטרנט למשהו טוב, וליוטיוב וכל הפלטפורמות האלה למשהו טוב, ופשוט עקף את ההון שהשתלט על השיח הכלכלי במקסיקו, לדבר ישירות לעם, והעם אהב את זה. יש תמונה מאוד פופולרית, שהפכה להיות ויראלית, של מקסיקני עני, שיושב באינטרנט קפה, באיזה חור תחת ממקסיקו, והוא עם אוזניות, ואתה רואה, בנם אני, והוא מקשיב, הוא צופה בדבר הזה, אין לו מחשב בבית, הוא חייב ללכת לאינטרנט קפה, לשלם קצת כסף בשביל לשמוע את הדיווחים האלה של הנשיא, והנה פופוליזם מעולה, ומה מורנו עשו? אמרו, תמצאו לי את האיש הזה, אנחנו מביאים לו מחשב מתנה לבית, שהוא יוכל כל בוקר, לשמוע את הנשיא שלו, בלי שהוא יצטרך לצאת. כאילו, זה כל כך פשוט, זה פוליטיקה כל כך קלה, וזה דברים שאנשים אוהבים. יש שמאל אחר במקסיקו, שלא כל כך אהב את מורנו. מי שביקר פעם בצ'יאפס, שזה האזור של ה... איפה שיש הרבה מהילידים המקסיקנים וכולי, ומכיר את, שם יש פוליטיקה שמאל רדיקלי מאוד, אבל זה פוליטיקה של מקסיקו היא מדינה כובשת, זה, אני לא רוצה להגיד וואו, כי זה לא פייר, אבל זה מזכיר לי קצת בדרך שבו הם מדברים, איזושהי תנועת שמאל שככה מדברת, שבעיקר מדגישה למשל, לא את העוני של כולם, זה לא מסר אוניברסלי כלכלי, אלא מסר זוטני לפעמים ספציפי לקבוצות מסוימות. וכשרק מורנו, מפלגה, עלתה לשלטון, היו אנשים בשמאל הזה שמאוד לא אהבו את זה, אמרו, מה זה, הוא לא מספיק דואג לצרכים שלנו וכו'. היום אני חושב שהרבה מהם תומכים, אבל צריך להגיד, יש פה גם איזשהו שמאל פטריוטי, שמאל שלא לא מתבייש ככה להשתמש גם בלאומיות, בשביל להשיג את ההישגים שלו, שזה גם לכך חשוב. אני חושב שאם אנחנו נשאיר את הלאומיות לצד של הימין, ברור שבישראל זה קצת יותר מורכב, וצריך לעבוד על איזה לאומיות זאת, אבל אז זה יהיה אסון. אז יש פה גם עניין כזה. ודבר אחרון, אני רק אגיד, זה קצת הפתיע אותי. וזה משהו שאני מודה שאני, לא ידעתי שנייה מה אני חושב על זה. אבל אחד הדברים שמורנו עושה בהתחלה, כדי להביא את העניים לצד שלו, הוא אומר, לא ייתכן שתהיה מדינה עשירה ואנשים עניים. ומה הכוונה? בעצם מסתכל על השופטים ועל האורחי דין וחלק מהמומחים וחלק מהאליטות בתוך הממשלה הפדרלית, ואמר, המשכורת שלכם גבוהה מדי, אתם מרוויחים יותר מדי כסף. עכשיו, הוא בעיקר חיבר את זה לנושאים של שחיתות שהיו, אבל לי זה הזכיר לפעמים כשנגיד, סתם, יש אנשים שכועסים על הפנסיה התקציבית של כל הגנרלים, נכון? יש את ואני בתור איש שמאל אומר לעצמי, רגע, אבל אני בעד פנסיות חזקות, ואני לא בעד, כאילו אני אומר לעצמי, זה אמירה ימנית, אתם רוצים, אתם מנסים לעשות הפרטה, ולהחליש את המדינה, ולהוריד את ההוצאה הציבורית. ודווקא מורנו, ואמלו, ושניינבאום, נתנו לי אומץ להגיד עכשיו, שאולי זה כן משהו, שצריך השמאל שידבר עליו, נכון, השכר בסקטור הציבורי היום בישראל הוא מאוד נמוך, אבל אפשר גם לדבר על זה שאולי, אתה יודע, סוג של פופוליזם כשזה של למה חברי כנסת מרוויחים כל כך הרבה כסף, זה משהו שאני בדרך כלל לא מתעסק בו, או אפילו הוא עושה משהו הכי פופוליסטי שיש, הוא לקח את המטוס של מקסיקו, כמו כנף ציון, והוא מחר אותו, אמר, אנחנו לא צריכים, אנחנו נטוס, כאילו, שזה, אתה יודע, קצת בעיניי כזה הצגה, אבל אנשים עפו על הדברים האלה. כלומר, ואני לקחתי מזה לקח חשוב, אני מודה שאני תמיד הרגשתי שכאילו זה משהו שיאיר לפיד יעשה, הוא ידבר על, במקום לפתור את הבעיות של עניים, ידבר על זה למה יש כל כך הרבה משרדים או משהו כזה, אבל דווקא הפקתי לקח פה, שאני חושב שאולי גם זה מסביר חלק מהפופולריות שלו. טוב, נגיע לחלק השנוי במחלוקת.
שרור.
יש פה גם הפיכה משטרית, סוג של. זה נושא רגיש, זה נושא שאני לא רוצה לדבר עליו ככה על קצה המזלג או חצי כוח, אבל אני כן חייב לסיים את הפרק עם השינויים ששיינבוים ואמלו עושים למערכת המשפט במקסיקו. ופה אני רק אקח קצת אחורה ואני אגיד שגם אני בעד איזונים ובלמים, וגם אני בן אדם שבעד שחלילה לא יהיה מצב שאיזה דיקטטור יוכל לבוא, ורק עם רוב, איזה דמגוג, רק עם רוב, יוכל להשתלט על כל מה שקורה במדינה, ויוכל לעשות מה שהוא רוצה. אבל, אני רוצה גם להגיד, שאני חושב שהשיח בישראל, השיח הליברלי בנושא הזה, ואני יכול להבין למה, וזה מאוד טבעי, ואני יודע בדיוק מי האוהבים שלנו אחרי זה, עכשיו כרגע, ואני יודע בדיוק מי הפשיסטים שעומדים בצד השני, שמנצלים לרעה את הנרטיבים האלה, אבל עדיין, אני חושב שהגזמנו קצת עם כל הנושא שרק מדברים על שומרי הסף, ורק מדברים על היועמ"שית, והפכנו אותה להיות הסמל של הדמוקרטיה. עם כל הכבוד, דמוקרטיה זה קודם כל ריבונות של העם, אוקיי? ואני חושב שהסיבה שאני כועס על זה, זה שביבי הוא פייק פופוליסט, אין לו באמת רוב, אנחנו רואים בכל הסקרים שאין לו רוב, ואין לו רוב הציבור נגדו, ואם היה פה באמת שלטון הרוב, בלי היועמ"שית. אז היינו רואים שהמלחמה הייתה מסתיימת מזמן, וביבי היה הולך הביתה, והיינו רואים הרבה דברים טובים קורים. כלומר, אני עדיין פופוליסט גם במובן הזה שאני סומך על העם. וזה שהוא לוקח את הפייק 64 מנדטים שלו, ועם זה הוא מנסה עכשיו להפוך את ישראל לדיקטטורה, אז שוב, אני מבין לגמרי למה כרגע במצב הנוכחי בישראל יש כל כך הרבה אנשים שאומרים, האנשים היחידים שיכולים לעצור את זה, זה שומרי הסף האלה. אני מקבל את זה גם, אני מקבל את זה. אבל מקסיקו מאפשרת לנו לקחת צד אחורה מהברוך הפוליטי שאנחנו נמצאים בו כרגע, ולפתוח קצת את הראש, ולראות שבעולם דברים נראים קצת אחרת. אגב, גם באמריקה, אבל על זה נדבר אחר כך. ואחד הדברים שמורנו מדבר עליו, זה המפלגת מורנו, גם אמלו וגם שיינבום, הם מדברים נגד מומחים לפעמים, נגד הטכנוקרטים, אומרים, העם יודע הכי טוב. ולכן אחד הדברים שהם מפתחים מאוד, זה תרבות של בחירה ישירה, סקרים, משלעי עם. קטע הזוי שהופתעתי, שאמלו פורש, אגב, אני רק אגיד, יש חוק בחוקה, אז הנה, דווקא כיבד את החוקה, הוא לא אכל עוד קדנציה, אין עוד קדנציות. ולכן, היו צריכים למצוא לו מחליף, והוא היה סופר פופולרי, והיו אנשים שחששו, וואי, מה יהיה? מי יחליף אותו? ולא היה פריימריז. חשבתי, בטח עשו פריימריז, ושיינבוים הצליחה, לא, אתה יודע מה הם עשו? במפלגה אמרו, תקשיבו, אנחנו נקשיב לעם, לא לפריימריז. אוקיי? ועשו 5 סקרים, של 5 סוקרים שונים, ואמרו, מי שינצח בסקרים האלה, של העם, זה יהיה המועמד שלנו. ושיינבוים ניצחה בכל הסקרים, והיא הפכה להיות המועמדת, ואני חייב להגיד, בחירה מדהימה, היא באמת, לא הספקתי לדבר עליה, אבל היא מהממת, היא באמת... זה שהיא בכלל יהודיה, וזה בכלל מחמם לי את הלב, אבל איך שהיא מנגד טראמפ, והיא קשוחה, והיא פמיניסטית, והיא מדברת בצורה כל כך, כאילו מצד אחד, אישה חזקה, אני די מעריץ אותה, אני חייב להגיד, אבל אני לא בטוח אם היא הייתה נבחרת, לולי השיטה הזאת. וזה לא מקרי שהם הלכו על הקטע של הסקרים. הם עושים את זה כמעט בכל דבר. הם רוצים שהעם יהיה בשלטון. הם מדברים על, מדברים על מה שנקרא תכנון דמוקרטי. Democratic planning. מדברים על זה שכמה שיותר החלטות יתקבלו ישירות על ידי העם. ואני חושב שזה דרך מעולה לעקוף את הפייק פופוליזם של הימין שיש היום בארץ. אני למשל חושב שבישראל צריכים לבוא לביבי ולכל אנשים שאומרים, אתם נגד הדעה של הציבור, אתם רוצים שקומץ קטן של שופטים יחליטו הכל, אתם רוצים שרק אליטות אשכנזיות יחליטו מי בעצם מחליט את כל ההחלטות בממשלה וכולי. לדעתי הפתרון הכי טוב, הכי חזק, לבעיה הזאת, זה לא להישען על שומרי הסף ועל היועמשיות ואנשים שמה לעשות, הם באמת, הרבה מהם, בוא נהיה דוגרים, הרבה מהם באמת מגיעים מהסירון 8, 9, 10 ומקומץ, מחלק מאוד מסוים מהחברה הישראלית. ובמקום זה, נגיד, אין בעיה, אתם רוצים עממי? Let's do fucking עממי. בוא נעשה משאל עם, בוא נעשה סקר. בוא נתן לציבור להחליט, ולעתי זה התשובה שצריך לתת לביבי ולימין הפייק פופוליסטי הזה, שמאל פופוליסטי אמיתי. לא לחבק את ה... אתה יודע, לפעמים אני משתגע, אני הולך לקפלן, לא עכשיו, אני מדבר לפני השביל אוקטובר, אתה הולך לקפלן, ומי הדובר? מישהו ממשרד האוצר, כאילו, אנשים שהכי הרסו את החיים שלנו, דפקו אותנו, מכרו לנו את הגז במחיר זול, במקום להלאים אותו, הפריטו אותו, והמון דברים, והם, הם הגיבורים, הם אמורים להציל, ואני רק אסיים, אחרי כל הנאום חוצב להבות הזה, בשינוי שהם עשו במערכת המשפט. הם עשו דבר מאוד פשוט. את השופטים, היום, במקסיקו, העם בוחר. בחירות ישירות של העם. אגב, זה מוגבל ל-12 שנים. מי ש-freaked out about this, כמובן, היה בעלי הון בחוץ. מודיז אומרים, הולכים להוריד את הדירוג אשראי, כי אתה יודע, מי שלא יודע איך עובד ההון, ההון רוצה לדעת שאם הוא משקיע עכשיו ב, לא יודע מה, מכרות מקסיקניות, שלא יבוא איזה שופט פתאום, ויחליט שלא, אתם לא יכולים לפגוע בעובדים, או אתם לא יכולים לפגוע בזכויות של הילידים באדמות האלה וכו'. כלומר, הם צריכים שופטים שהם יודעים שהם ניאו-ליברלים בכיס שלהם. והדרך לעשות את זה, זה לדבר על אליטה טכנוקרטית שלמדה בהרווארד וכו'. כלומר, בעצם זה אנטי-דמוקרטי במובן לא פחות מביתים של היעדר איזונים ובלמים. ופשוט הפכו את השופטים לבחירה ישירה, זה רק ל-12 שנה, השופטים האלה לא לכל החיים, יש עדיין קצת איזונים ובלמים, ולגיד לך, באמת, אני מבין את הצורך באיזונים ובלמים, אבל יש חוקה במקסיקו, אני לא מזלזל באיזונים ובלמים, צריך את זה, אי אפשר שדמוגוגיה תשתלט, כי בכל זאת יכול להיות מצבים שבו רוב העם יהפוך להיות פשיסטי, וזה מאוד מסוכן, וזה קרה, ואנחנו יודעים שזה קרה במקומות, אבל אני חייב להגיד לך שבעיניי הם פיצחו פה את הדרך, כי הנרטיב הניו-ליברלי הזה, שמדבר על דמוקרטיה רק בהקשרים של שומרי הסף, ורק בהקשרים של צריך להחליש את העם, ורק בהקשרים של צריך כל הזמן לדאוג שיהיו אלף צעדים עד שסוף סוף עושים שינוי, זה בדיוק מה שדופק את אמריקה. זה בדיוק הבעיה הכי גדולה באמריקה. שבסוף יש כיפאון פסיכי בארצות הברית, כי אתה צריך רוב של 70 סנטורים בשביל לעבור כמעט כל חוק, ואתה צריך אחרי זה, ולנשיא יש וטו, ואז בית משפט העליון יכול לבטא, ואז אתה לא יכול לעשות את השינויים הגדולים, אתה לא יכול לעשות את המהפכות הגדולות. וזה לא מקרי. ואני מצטער שלא דיברתי על זה בפרק על רוזוולט, אבל זה לא מקרי שגם רוזוולט, ברגע האמת של הנודיל, שחשש שאולי בית המשפט העליון יבטל את חלק מהתוכניות שלו, גם הוא נהיה פופוליסט ואיים על שינוי במערכת המשפט בארצות הברית. לסיכום, אני מניח שיש אולי ליברלים שמקשיבים שלא אהבו את החלק האחרון, מבין אתכם, מבין את הפחד שלכם, באמת, אני מבין. ואני מבין גם שהמצב כרגע בישראל הוא כזה, שאנחנו צריכים שהיומואשי תעצור את באמת את הסכנה, אבל אני אומר לכם, אם אתם תבנו פוליטיקה רק על הדבר הזה, אתם תפסידו שוב ושוב בבחירות, ואתם לא באמת תצליחו בטווח הארוך לעשות שינוי עומק. שינוי עומק עושים רק אם ליברלים הולכים לעבוד עם מעמד הפועלים, דרך נושאים כלכליים, דרך פופוליזם נגד העשירים, דרך פופוליזם נגד האליטות ונגד ההון הגלובלי וכו', רק ככה אנחנו נציל לדעתי בטווח הארוך את הדמוקרטיה הישראלית. אז כן, יש לנו הרבה מה ללמוד ממקסיקו. טוב חברים, עד כאן עוד פרק של הרדי קוק, אני אלי קוק, תודה רבה לדור קומט, ותודה לכם מאזינים, אני מקבל, וגם דור אני יודע, מקבלים פידבקים, וזה באמת מחמם את הלב, אז ממש ממש תודה שאתם מקשיבים לפודקאסט שלנו, ותודה לבית רדיקל, כמו תמיד, שמארח אותי כאן, תענוג כמו תמיד, קלטנו היום קצת קליפים קטנים, זה יעלה בקרוב באינסטוש וכל מיני אתרים אחרים.
שאוט-אוט ליובל שטיינברג.
שאוט-אוט ליובל, שבא ועשה עבודה מעולה, עשינו אפילו גרינסקין, השקענו חברים. זהו. אז אני אלי קוק, ויאללה ביי.
רדיקל, בית לשם שינוי.
טוב מדי, אבל יותר קשואלי.
אוקיי. רדיקל, בית לשם שינוי.